כל הניסיון היה רק לא לשתות יין ולא לישון, דיברנו על זה בריכוז, והוא לא עמד בניסיון בגלל הסקרנות שלו, והוא נפל וישן כמה שנים עד 70 שנה. גם על זה דיברנו, מה המשמעות כאן של המספר 70? הוא נרדם, כמו שאומרים, תרדמה של, אפשר אולי לתת דוגמה, זה לא דוגמה אמיתית, זה לא הכוונה כאן, אבל מה קורה כשאני חולה, כשאני הולך לישון ואני חולה? מה קורה אז? מכמה חלומות אני צריך להתעורר עד כדי להיות ער? ומה קורה אם כשאני הלכתי לישון ואני חולה, כשאני הולך לישון ואני חולה, ושם אני עוד פעם חולה כשאני הולך לישון? במילים אחרות, כשבן אדם יורד, מתנתק, הוא יורד מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם פנימיות נשמתו, הוא יורד, אז אפשר להעיר אותו. בדרך כלל, איך מעירים בן אדם ישן? הוא קצת רעש. זאת אומרת, משתמשים בכוח, רעש נתפס אצלנו כהפרעה, אבל רעש גם יכול להתפס ככוח. משתמשים בכוח שהוא לא רגיל, הוא יותר מהרגיל. אם בן אדם, זאת אומרת, הוא הולך בשבת לבית כנסת והוא שומע קריאת התורה, וזה לא מדבר אליו. אז יכול להיות שאם הוא ישמע איזה מין, הוא ישמע מישהו דורש, והדרשן יספר לו מה כתוב בכתבי האריזה על פרשת השבוע, והוא ידע את הסודות, דווקא זה יכול להיות שזה כן יעורר. מדוע? כי אם הוא נרדם, אז צריך כוח יותר עליון, וכן הלאה. מה יהיה אם הוא נרדם גם אחרי שהוא נרדם, הוא נרדם עוד פעם? זאת אומרת, ההירדמות הראשונה שלו היא יחסית כבר נקראת ערנות. עכשיו הוא נרדם עוד פעם, אז הוא צריך כוח עוד יותר מעלה. ויש 70 פנים לתורה, וכאן אנחנו תופסים, אפשר לדבר 70 פנים לתורה, גם כן 70 פנים, מה זה 70 פנים לתורה? פה אנחנו תופסים 70 פנים לתורה, 70 מדרגות לכל דבר. אבל כל דבר אני יכול לפרש אותו ב-70 דרגות, וכל פעם שהדרגה תהיה יותר חזקה, היא יכולה להעיר מישהו שנרדם תרדמה יותר עמוקה. זה מושג. מה קורה אם אדם נופל מכל השנים פנים? מה קורה שנופל מכל השנים פנים? הוא נרדם תרדמה כזאת שאפילו הפן הכי גבוה לא יכול כבר להעיר אותו. עכשיו עושים יד התותח ולא יתובב. אז מה אז קורה? אז רבי נחמן אומר, ולבטא מהר"ן, אז צריך לספר לו סיפור. סיפור הוא תמיד נשמע. אז בתוך הסיפור צריך להיות משהו, להתחבר משהו, שהוא יכול לזעזע אותו יותר מכל השבעים פנים של התורה. אנחנו נראה את זה פה תכף, בתוך הסיפור אנחנו נראה את הקטע הזה. הוא נרדם והוא ישן 70 שנה. נפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. והיו הולכים חיילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, שקוראים עובדים. וכל הלוגיסטיקה של הצבא, הקרונות, עם כל ההמאסטרות, עם כל ה... והמשרת התמין עצמו מחמת החיילות. זה היה התרגות של פעם, היו חיילים הולכים, היו משתדלים לא להיות בתוך האופק שלהם. אבל הבעל הבית, כמו שאומרים, זה היה המשרת, כן? הבעל הבית, המשנה למלך, הוא שוכב שם בדרך וישן, ושום דבר לא מעניין אותו. הוא לא מרגיש שעוברים כל כך הרבה דברים. למשל, לבן אדם שהוא כל כך אפתי, כל כך אדיש, שעוברים עליו דברים נוראים, הם עוברים עליו, הם עוברים בתוכו, הם חולפים במוחו. לפעמים בן אדם מרוב דבר נמוך שעובר בתוכו הוא מתעורר. איך פתאום? זה לא מתאים לי שאני אחשוב דבר כזה. אבל לפעמים בן אדם ישן כל כך עמוק, שאפילו מה שלא יהיה, שום דבר לא מעיר. שום ביטוי לא מחריד אותו, שום דבר. הוא ישן. אבל בסוף יש משהו אחד שמסוגל להעיר לו. זה דבר שהוא חיפש כל החיים. אני מחפש את הבת ילד. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צער, זה משהו כזה מכובד יותר, ושם ישבה בת מלך ועמדה שם אצלו וירדה וישבה אצלו והכירה אותו והייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. השכינה בעצמה באה לבן אדם ו... אבל בסוף הוא כן מתעורר, רק מתי שהוא מתעורר היא כבר לא לידו, והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו וכמה וכמה שנים כדי להוציא אותי ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ויבדו, והייתה בוכה מאוד על זה. היה לא מתלמדות, הוא לא מנש אותה, הוא שתה יין בדיוק ביום שהיה צריך להוציא אותה, והייתה בוכה מאוד על זה. יש רחמנות גדול עליו ועליי. ילד נפלא, השכינה אומרת יש רחמנות עליה. יש סיפור, היה אחד בברסלב, אחד מהכותבים הראשיים של התולדות של ברסלב, קוראים רבי אברהם ורבי נחמן. אבא שלו היה רבי נחמן מתולדשים, האדם גאון עצור, רבי אברהם הזה. כתב ביור על הלכותי מהר"ן, הביור עצמו הוא ספר ש... אז הוא כותב באחד מהסיפורים שהוא כותב, הוא מספר שרבי נחמן ובעל התניא נפגשו פעמיים. פעם אחת הוא בא לבקר אותו, פעם אחת הוא בא לסביר לו ביקור. רבי נחמן עשה לבקר את בעל התניא, פעם אחת בעל התניא עשה לו ביקור. אז בפעם שרבי נחמן עשה לבקר את בעל התניא, אז בעל התניא קיבל אותו שיאמר דברי תורה. אז הוא לא רצה בשום מקום. הוא התעקש, הפעם היחידה בפנים שלו שהוא התעקש, הוא לא התעקש. יחסים עם אנשים, עבודת השם היה שם לבוא. ביחסים בין אנשים הוא לא התקדש, ושם הוא לא רוצה ללמוד תורה. אז בעל התניא אמר תורה, הוא דרש שש שעות, שמונה שעות, אני לא זוכר. כמו שעה. בתוך הדרשה הוא אמר, או בסיום הדרשה, הוא אמר פירוש שהוא פירוש לא שגרתי, הוא אמר על הפסוק בתהילים, בפסוק יוצא, יש פסוק רחמך רבים השם. מה המשמעות של הפסוק? אתה מרחם עלינו ולחמים רבים. אבל הוא תראה שתרגם את זה ליידיש, והוא אמר עליך ריבונו של עולם יש רחמנות גדולה. אחר כך רבי נחמן אמר למישהו נסע איתו, אמר שמהפירוש הזה הוא התפעל יותר משהו מכל השש שעות של דלה. מה המשמעות של זה? מה? אז יש בכתבים של בעל התניא עצמו כותב את זה, אבל הוא כותב את זה על פסוק אחר. יש פסוק שאנחנו קוראים אותו בקריאת התורה של תענית ציבור, יעזוב רשע דבקו ואיש עוול מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי הרבה נפלאה. מה תראו שישוב אל השם וירחמהו? שהשם ירחם אותו כי הוא ישוב. הבא נתניה כותב וישוב אל השם וירחמהו שירחם על השכינה שירדה בגלות בגלל החטאים שלו. שירחמי הוא, ישוב אל השם, תפנה את המבט לקדוש ברוך הוא ותתחיל לרחם עליו. וזה לבקור תחלורית שלו. כאן בסיפור יש ביטוי לרעיון במילים שהבת מלך אומרת לו, אומרת ברחמנות, היא אומרת, היא לא אומרת לו כי הוא ישן, היא לא יכולה לדבר איתו, אבל היא צועקת, היא קובלת. היא אומרת, זה רחמנות עליך, זה רחמנות עליי. יש את זה בזוהר, יש את זה ספרים, כל מיני... יש ספר עתיק, אחד מהספרים הראשונים של הקבלה שנכתבו בכלל, שנקרא פרקי החלות. יש ספרות שהן את הספרות ההחלות. קבלה קצת יומיים. הקדוש ברוך הוא נקרא בפרקי החלות מלך עלוב. מלך עלוב. מלך שמעליבים אותו, הוא סובל את העלבונות, והוא לא מגיב. מלך עלוב. מי מעליב אותו? הרי אף אחד לא יכול להעליב אותו, כי מי שמעליב אותו עלבון, הוא לא... הייתם פעם בן אדם שיזמין תולעת לדיון תורה, למשפט, או עוזבו. הזמין אותו למשפט, למה שמטריד אותו, מי יכול להעליב את הבורא? זה לא שייך. אבל אף על פי כן, כשאדם חוטא, אז הוא הרי חוטא עם הכוח שהשם נותן לו. באותו רגע הוא נותן לו כוח, הוא לוקח את הכוח הזה וחוטא. הוא עולב במלך. זה עניין של... בתרגומים יש לפעמים זהות בין המילה להעליב לבין המילה להתחסף. בתרגומים לארמית. זה אלבון. כמובן שזה לא אלבון באמת, אבל דיברה תורה כלשון בני אדם, זה נתפס כאלבון. ולכן שייך לדבר על רחמנות. למרות שגם על זה לא שייך לדבר באמת. אבל בכל אופן, אנחנו מצידנו, איך שזה מתלבש בתוך ההשגה שלנו, זה נראה כאלבון וכרחמנות. שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכולה לצאת, היא יכולה לצאת רק אם הוא יוציא אותה. ואחר כך לקחה פשוט מעל ראשה חשבת ומתפחת וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו. כתבה עם הדמעות, זה אמירה. והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונפעה משם. תראו את שלושת המילים האלה, ארבעת המילים, ישבה במרכבתה ונסעה משם, כי אנחנו נחזור לזה. אחר כך הקיף ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה. ושחיילות רבות הלכו שם. המשרת, ברגע שהוא הקיף, מה המשרת עשה איתו? המשרת סיפר לו סיפור. אמר לו קודם, שאחד שנמצא בכזה מצב, התרופה שלו זה סיפור, הוא סיפר לו סיפור, אבל הוא סיפר לו את הסיפור של עצמו. למעשה כל הסיפורים שמספרים לנו זה סיפורים על עצמנו. כל אחד יכול למצוא בעצמו את כל הסיפור. הוא סיפר לו את הסיפור, כל המעשה, ושחיילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה ענת, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנף. בתוך כך הציץ, וראה שהפצ'ליה מונחת אצלו, רואה שם מטפחת, ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, ואי אפשר לראות אם זה לא מול השמש, מה המשמעות של זה, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה כנז, ושכעת איננה שם במבצר הנז, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תצאם. בתנ"ך, בחזקאל, הזכרנו את זה כמה פעמים, הפרק הראשון של חזקאל הוא פרק מאוד מרשים, מעשה מרכבה. מרחים, ארבעת פנים למרכבה, וארבעת פנים לכל פנים, רק מי שקרא קורא את המילים, בלי להבין, אבל קורה שם משהו מאוד גדול. מה המשמעות של הפרק הזה בתחילת ספר יחזקאל? יחזקאל גלה לבבל עם גלות יחוניה, כמו מרדכי. ובירושלים עוד נשארו יהודים, ובית המקדש עוד עבד. ויחזקאל התחיל להתנבות בארץ, והנבואות שלו לא מופיעות, הם לא היו לדורות. אבל כשהוא היה בבבל, הוא התחיל להתנבא לדורות. והנבואה הראשונה שלו, למרבית הפלא, עד כמה שזה נראה לנו, כאילו נבואה, נפתחו השמיים והרי מראות אלוקים, מה הוא ראה? כתוב במפרשים, הוא ראה את המרכבה עוזבת את בית המקדש. איך כתוב אצלנו? ישבה במרכבתה ונסעה משם. המרכבה עוזבת את בית המקדש. ואז הוא ראה את כל זה, וזאת נבואה עצובה. לאן המרכבה הזאת עזבה? היא עלתה, למה היא הייתה צריכה לעזוב את בית המקדש? כי בית המקדש היה צריך להיחרב, כל זמן שהשכינה שעולה שם, בית המקדש לא היה יכול להיחרב. השכינה הסתלקה לא בעקבות החורבן, אלא כדי שיוכל להתרחש החורבן. ולמה התרחש החורבן? אז זה מה שכתוב, זה היה חסד השם, הוא שפך את חמתו על העצים ועל האבנים, ובזכות זה אנחנו שרדנו, כי האלטרנטיבה הייתה לשפוך את חמתו עלינו. אבל על כל פנים, איפה השכינה עכשיו? איפה היא? כמובן, אני לא מחפש ממד פיזי. אבל איפה היא? היא הייתה בבית המקדש, שזה גם לא הנקודה הפיזית. בית המקדש היה שברצון השם, שם היה אפשר להרגיש את השראת השכינה. ודרך בית המקדש יכלו להרגיש את השראת השכינה בכל העולם. ברגע שאין בית מקדש, מה הנקודה שמחברת אותנו להשראת השכינה? אז יש מאמר חזר מפורש, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, השכינה נמצאת בתוך התורה. אתה רוצה, תחפש את התורה תמצאות. מהי התורה? התורה היא הר של זהב ומבצר של פנימי. זו עד הר של זהב, התורה ניתנה בהר. ועל התורה נאמר בתנ"ך, בספר משלי, יקרה היא מפנימי. וחזר לו שיקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כהן גדול נכנס לקודשי הקודשים, זה הפנים של הפנים של בית המקדש, והתורה יקרה מהפנימים. אז אם אתה רוצה לחפש אותי, למצוא אותי, תחפש אותי בהר של זהב ומבצר של פנימים. עכשיו, מה המשמעות בכלל? איפה היא הייתה קודם ואיפה היא עכשיו? זה פלא נפלא, צריך להוציא אותה משם. למה צריך להוציא אותה? היא בתוך התורה, זה בסדר גמור. קודם היא הייתה במקום לא טוב. אז שלחו את השני למלך, לא שלחו אותו, מתנדב, אמרנו. להוציא אותה מהמקום הלא טוב. מה עכשיו? עכשיו היא במקום טוב. מה המשמעות של כל זה? כשאנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו רואים שיש מושג בחסידות, בקבלה, אצל רבי נחמן, יש מושג כזה שנקרא מלכות של זה לעומת זה. יש זה לעומת זה עשה אלוקים, יש מלכות של הקדושה, שהשם הוא מלך, יש מלכות של זה לעומת זה. מה זה המלכות של זה לעומת זה? במישור הפרטי זה שבן אדם אומר, אני מלך. אני המלך. זה המלכות של לעומת זה. הוא שם את עצמו כאילו הוא העיקר. איך זה בכלל? באופן כללי. באופן כללי, אז היו בהיסטוריה, היו כמה כאלה. פרעו של יחזקאל, לא פרעו של משה, פרעו שמוזכר ביחזקאל, הוא אומר לי אורי ואני עשיתי, אני עשיתי לי, יאור לי ואני עשיתי לי, הוא עשה את עצמו, עשה את היאור, הוא היה עבודה זרה, הוא המלך, זה נקרא מלכות שלעומת זה למלכות האלוקית. ומה המשמעות שהמלכות היא בגלות? מה המשמעות בכלל של גלות? דיברנו על זה כשלמדנו תורה י"ז, מה המשמעות של גלות? אני יודעים בהיסטוריה, מי שקרא את סיפורי עגנון או כל מיני, זה מתאר סיפור. היו צדיקים שהלכו לערוך גלות. מה הם עושה בזה? מה זה נקרא לערוך גלות? מה הם עשו? הם נדדו למקום אחר. הם לא הלכו להשתעבד, לא הלכו את עצמם לעבדים, לא שום דבר. הם הגיעו למקום שלא מכירים אותם, לבשו איזה קובע טמבל, איזה משהו, אני יודע, של התקופה היום, והגיעו לשם עם התרמיל, וישנו בהקדש עם העניים, ועצפו נדבות או משהו כזה, והתגלגלו עד שנגמר הזמן שקיבלו על עצמם גלות. או שעשו את זה בשביל לחפר, או שעשו את זה בשביל להכיר את האנשים, לחיות אותם, כל מיני סיבות. הגלות היא עצם זה שאתה לא במקום שלך. ומה פירוש המקום שלך? זה לא רק במקום הפיזי שלך. במקום הפיזי שלך יש לך גם את המקום אחר, את המיקום החברתי שלך. ברגע שאתה יוצא מהמקום שלך, אתה מגיע למקום אחר, אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, אף אחד... זה מה שהם חיפשו. הם חיפשו להסתתר. אם מישהו היה מגיע שמכיר אותם, אז הם מיד ברחו מהעיר הזאת, הלכו לעיר אחרת. אז לא הייתי קשורת כמו היום, טלפונים. אם לא היית פה, אז לא היית. יש ברמח"ל, יש גם בחסידות, שהוא אומר שהגלות, גלות השכינה, התחילה ממתי ששלמה המלך מת, ורחבעם עלה על הכיסא, ואז התפלגה הממלכה. היה יהודה לחוד, ישראל לחוד. אז התחילה גלות השכינה. מדוע אז התחילה גלות השכינה? אז הוא אומר, אפשר לראות את זה בתוך הסיפור הפשוט, ששלמה היה על כיסא מלכותו, באו כולם לשמוע את חוכמתו. הביאו לו מתנות, עם המתנות האלה הוא בנה את בית המקדש, הוא בנה ארמון, הוא בנה לא יודע כל מיני דברים. כששלמה נפטר, אז בא שישק מלך מצרים, לחם ברחבעם, לקח את האוצרות של שלמה, ושישק היה צריך לעשות משהו במקום, משהו פחות יקר. מה המשמעות של שתי התנועות האלה, שפה כולם באים ומביאים ופה מישהו בא ולוקח? המשמעות שבימי שלמה הבינו שירושלים זה מקום שזה זכות לבוא ולתת לשם משהו. עכשיו ירושלים זה עיר של מלכות השם, אבל שלמה כתוב שישב על כיסא השם, הייתה שהשראת השכינה בבית המקדש. אם כל העמים מסביב הרגישו שלבוא לירושלים ולשים שם משהו זה כבוד בשבילהם, זאת אומרת שירושלים הייתה במרכז. אחר כך הם הסתכלו על ירושלים כעל מקום שיש שם כסף, אפשר לקחת את זה. אז מה קרה? זאת אומרת, ירושלים כבר הייתה בגלות. היא לא הייתה בגלות מבחינה מדינית, אבל היא הייתה בגלות מבחינה רוחנית. אותו דבר אצל כל יהודי הנשמה שלו, הרוחה לא אומרת זה בשביל לנתח את ההיסטוריה. הוא מסביר מה המושג של גלות. אם אצלי הנשמה זה דבר זניח, לא בסדר, נו, קיבלתי נשמה לקדושה, אולי אני פעם משתמש בה, אבל בינתיים צריך לאכול ולישון ולרוויח כסף. אז הנשמה אצלי בגלות. אותו דבר בכלל, ודאי שרוב בני אדם, היום בפרט, רוב בני אדם מאמינים שיש בורא לעולם ושיש מנהיג לעולם, אבל העניין הזה זניח בתודעה שלהם. אם פעם ילכו לעשות איזה שבוע מדיטציה, אולי נחשבו על זה, אני יודע מה, אבל ככה לא חושבים על דברים. יום כיפור, נלך לבית כנסת, נפגוש אותו שם, נדבר אליו. זה לא בתוך החיים. כשזה לא בתוך החיים זה בגלות. ההנהגה האלוקית, המלכות האלוקית היא בגלות. איפה היא בגלות? מה המשמעות שהיא בגלות? אז יכול להיות בשתי צורות. יכול להיות שיש זה לעומת זה, יש מלכות הפוכה שמעלימה על המלכות האלוקית. זאת אומרת, למה האדם שוכח את מלכות השם? בגלל שכל החיים שלו מורגלים מסביב למלכות אחרת. יש מלכות של כסף, יש מלכות של כוח, יש מלכות של תאוות, יש כל מיני מלכויות. יש איזה סיפור בסיפורי מעשיות, סיפור ה-12 של הסיפור בבעל תפילה. הוא מספר שיש הרבה מדינות שכל מדינה התארגנה מסביב לאיזה מוקד. כל מיני, הייתה מדינה שהתארגנה מסביב לאוכל, כל מיני דברים. זה הכל לא זה. כל דבר כזה מסתיר על המלכות האלוקית, אבל יש שם מלכות, יש שם ארגון, יש שם משהו, ובתוך זה מתחבא המלכות האלוקית. זאת אומרת, מה אני מתכוון? בוא נתאר לעצמנו שמדינה מתארגנת מסביב לכסף. הכסף הזה יש לו שורש ברוחניות. יש משמעות לכסף, לממון יש משמעות. זה לא סתם שבני אדם פה למטה המציאו ממטבע או מחתיכת נייר שאפשר להחליט. הרעיון בא להם מאיזשהו מקום, וזה שיש מסע ומתן בעולם, יש כסף ויש מסחר, יש איזה שורש באיזשהו מקום. כשהשורש מתגלה, אז אנשים מבינים שהם מתעסקים עם משהו אלוקי, והמסחר שלהם הוא לא חושבים רק על עצמם, חושבים גם על אחרים, לא מרמים, לא משקרים, לא שוקעים בזה, לא חושבים שזה חזות הכל. ברגע שזה נעלם, אז המסחר תופס את הכל. ואותו דבר אם נדבר, זה מדינה של כסף, נדבר על מדינה של אוכל או של כוח, יש שם מדינה של כוח. ומי שיש לו יותר, מי שיש לו הכי הרבה כוח הוא יהיה המלך. עכשיו גם אותו דבר, האמת שכל הכוח בא מלמעלה. רק הכוח הזה נעלם כשמדגישים יותר מדי את הכוחי ועוצם ידי. אבל יש עוד סוג של גלות. יש סוג של גלות שהכוח והכסף והאהבה וכל הדברים העליונים בשורש הם מסתלקים, ולמטה נשאר תוהו ובוהו, נשאר אנרכיה, נשאר כלום. כשהשכינה יוצאת מבית המקדש נהיה חורבן. לא נהיה שם מלכות אחרת, נהיה חורבן, הארץ חרבה. ויש שם קצת אנשים פה, קצת אנשים שם, יש, היה מתוך 70 שנה של גלות בבל, יהודים לא היו בארץ ישראל 52 שנה. היו קצת בהתחלה, קצת בסוף, אבל זאת אומרת, יש לבין שהמלכות של הקדושה מסתלקת ועולה למקום גבוה, ולמטה נהיה בלגן. לא שנהיה איזה מלכות אחרת שמסתירה, אלא שנהיה היעדר המלכות. נהיה מין כל מיני תיאוריות של חופש הפרט, ושל היום אפשר ללכת, לא בכל מקום בעולם, אבל במקום שהמלכות היא חלשה, אפשר למשל להגיע עם תיאוריה של חופש הפרט לאבסורד כזה, שכל המדינה תלך לעזאזל, העיקר שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה. יש דברים כאלה בעולם. זאת אומרת שאפילו המלכות של הסתרה אחרא כבר גם לא עומדת על מקומה. יש היעדר גמור. זה נקרא שהקדושה מסתלקת לגמרי, הרי אנחנו אומרים לזה מתפלל בשלומה של מלכות. שלומה של מלכות בזמן המשנה זה המלכות של הקליפות. זה המלכות רומית. אבל פיקן לזה מתפלל בשלומה של מלכות. כי כשיש מלכות, אז יש איזשהו סדר, איזשהו... כן, כתוב שם, ימלא מוראה של מלכות, היו בונים אחד את השני חיים. ככה זה מופיע במשנה. זאת משנה, פסק הלכה. הווה מתפלל בשלומה של מלכות. מה קורה כשאין מלכות בכלל? זה הכי גרוע. מה זה? אז כאן השכינה עוזבת את הכל והולכת לה להר של זהב ומבצר של מרגליות, שנראה בהמשך שבכלל שבמבט העולם לא מופיע הר כזה. מה המשמעות של זה? המשמעות שזה עולה ונעלם ונעלם ולמטה נשאר מיני סדר. ודאי שהסדר של הביולוגיה נשמר לא כל כך, ברמות מוגבל. כן, היום אפילו הסדר של הביולוגיה, היום ההזכרות היא כזאת גדולה שכבר... כלומר, אם לא מגיעה גאולה שלמה תוך זמן קצר, מי יודע איפה נמצא את עצמנו עם כל המשחקים שילדים גדולים משחקים עם כל מיני דברים. שאף אחד לא יודע על איך זה הולך. אין ערך אקולוגיה וערך הנדסה גנטית וכל הדברים האלה. זאת אומרת, בכלל איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד עושה מה בראש שלו. והשכינה לא שנמצאת שם בגלות, השכינה מסתלקת. ככה זה נראה לנו. זה לא יכול להיות באמת. אבל תמיד כל העניינים, כל השינויים הם רק לעינינו. אבל אצלנו זה חורבן גדול. עכשיו, כדי למצוא את זה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתחבר חזרה אל התורה. אנחנו נמצאים היום במקום שלהגיד דבר תורה זה כאילו, רגע, בן כמה אתה? בן 500? מה אתה מדבר? אתה מדבר מתורה שהיא בת 3,000 שנה? כן. איך באת לכאן? איפה נפלת? איזה כוכב הגעת? אבל זה בדיוק העניין, בגלל זה ככה נראה, אם לפחות אנחנו כיהודים יש לנו את התורה, אז יש איזושהי מציאות של השראת השכינה בעולם, של איזשהו סדר, ואז זה מתפשט בגלים ואיכשהו זה מגיע לכל מקום. אם גם אנחנו עוזבים את זה, אז אין שום דבר. זה מה שהיא אומרת לו, היא אומרת לו, אתה היחיד שיכול להוציא אותי. רק אתה יכול להוציא אותי, ואתה פספסת ולא הוצאת אותי, עכשיו תחפש אותי במקום כזה. ובדרך כלל זה ככה, כשמפספסים צריך לבוא לך את החסרת השם. אז מה הוא עושה? השאיר את המשרת, ויריחו והלך לבדו לבקשה. עכשיו אנחנו גם רואים, היא לא אומרת לו שום דבר, היא לא משאירה לו בכתב שום הוראה פרטית. קודם היא אמרה לו שהוא יתגעגע ושהוא יתענה ושביום האחרון של השנה שלו יישן ושיתענה 24 שעות שיצאו. פעם השנייה היא אומרת לו אל תשתה יין, לפחות דבר אחד תפסיק לעמד אל תשתה יין. הפעם היא לא אומרת לו כלום, היא אומרת חפש אותי. היא אומרת לו איפה היא, אבל זה לא משמעותי בשבילו, היא לא נותן לו כתובת. יש כזה דבר בעולם, שאם תמצא את זה, תדע שמצאת אותי. עכשיו תלך תחפש. הוא יודע לאן ללכת, הוא לא יודע אם לפנות ימינה או לפנות שמאלה, הוא לא יודע שום דבר. הוא לא מבין את המשמעות של הר של זהב ובצר של מרגליות. אבל דבר אחד הוא יודע שזה קיים. והשאיר את המשרת, והניחו והלך לבדו לבקשה. עכשיו החיפוש הוא חיפוש רוחני, הוא חיפוש של יחידי סגולה. או יחיד הסגולה שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. זה לא חיפוש שאפשר לשתף בו את הרעש, את הכוחות הרעשיים, את הפריפריה שלנו. זה משהו עדין, צריך לחפש בשקט. אז הוא השאיר את המשרת, אם יעקב הלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומספר של מרגליות, ביישוב אין דבר כזה. כי הוא בקיא במפת העולם, ועל כן הלך אל המדבריות. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. טוב, העניין של ללכת למדבר, אנחנו ראים את זה בהתחלה, ללכת למדבר זה איפשהו, יש את זה גם כן באותו סיפור של הבעל תפילה שהזכרנו אותו קודם, שם בתחילת הסיפור, כדאי שתעבו על כל הספר פעם ככה, בתאי שיש זמן. בתחילת הסיפור הוא מספר שהיה אדם שהוא היה בעל תפילה, הוא לימד תפילות, הוא חיבר תפילות, הוא היה יושב מחוץ ליישוב והיה נכנס ליישוב. לשבת מחוץ ליישוב ולהיכנס ליישוב, זאת אומרת לחיות מחוץ לרמת התודעה הרגילה של בני אדם, אבל סמוך להם. להרגיש שהבית שלו זה מעל, אבל מדי פעם להיכנס. זה המשמעות שם. פה אצלנו זה עוד יותר אפילו, זה לא סמוך ליישוב. הוא הולך לגמרי למדבר. הוא הולך למקום שכל המהות שלו, הוא מקדיש את החיים שלו עכשיו לחטופים. ולא לא אכפת לו מה יקרה לו. זה רק כאב גדול על משהו הפסיד, על משהו לא, על משהו לא שמר, על משהו הפסיד, הפסיד. רק הכאב הזה יכול להבין דבר כזה. אחר כך הוא ראה אדם גדול מאוד שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, אבל הוא רואה אותו בדמות אדם, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. אנחנו יודעים בקבלה שכל פירוף של עשר ספירות נקרא אדם. בקבלה אתם אומרים לראות ביטוי במקום עולם היצירה, אתם יכולים לראות ביטוי אדם ביצירה. בעצם מתקדמים לעולם, לא בדיוק לכל העולם, אבל למרכזיות של העולם. עשרת הספירות של כל עולם הן נשמתו של העולם. חוץ מעשר ספירות יש בכל עולם מלאכים ונשמות, נשמות ומלאכים והיכלות, אבל יש בכל עולם יש את עשר הספירות, שזה כאילו עמוד השדרה של העולם, עמוד השדרה הרוחני. ועשר הספירות האלה הם נקראים בשם אדם. יותר נכון לומר, אנחנו נקראים בשם אדם כי גם אנחנו התגלות של אותם עשר ספירות. השם אדם האמיתי הוא שם. גם לנו קוראים אדם. והוא רואה אדם כזה, והאדם הזה נושא אילן. הסמל של האילן, גם אצל האריזל יש אילן הנשמות, דיברנו על זה הרבה פעמים. אילן זה יחידה אורגנית שמתפצלת, וכל ההתפצלויות שלה כולם יונקים מאותו שורש, ובמהות הם כולם דבר אחד. זה משמעות של עולם. יש עולם שיש בכל עולם יש את הגזע שלו, את השורשים שלו. בכל עולם יש חוויה משותפת של מקום וזמן. בעולם שלנו יש מקום וזמן פיזי, בעולמות עליונים יותר זה מקום והזמן הם לא בדיוק שאנחנו יכולים להשיג, אבל יש מושג של זמן שזה סיבה ותוצאה. כשסיבות ותוצאות מתרגמות את עצמם לממד שלנו, אצלנו זה הופך להיות זמן. כשמושג של סיבה ותוצאה משתלשל לתוך העולם שלנו, זה הופך להיות תחושה של זמן. מדרגות, אפיונים, כשזה מתרגם את עצמו לרמה הפיזית, זה הופך להיות מקומות. אבל בעצם בשורש, אז יש חוויה משותפת של מקום וזמן בעולם העשייה, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, בכל עולם. החוויה המשותפת הזאת זה האחדות של האילן. אחר כך כל אחד הוא ברמה שלו. ודאי שבאותו עולם יש מלאכים ויש היכלות, זה רמת תודעה שונה לחלוטין. ההיכל הוא מסגרת, המלאך הוא התוכן. חייב להיות יותר גבוה. נשמה זה עוד יותר גבוה. הצורה זה הדבר הכי גבוה שיש בכל עולם. אז כל עולם הוא בצורה של אילן, מבחינה מסוימת. זאת אומרת, עכשיו סכמטית לצייר אותו גם כאילן. והאדם הזה נושא אילן, זאת אומרת, יש לו איזו התגלות עליונה של איזה עולם עליון, ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? כן, במילים אחרות, יכול להיות שגם מתכוונים לשאול אותו, מי אתה בכלל? מה אתה מחפש פה? הוא מסתובב במדבריות. זאת אומרת, דבר ההסתובבות במדבר הזה זה בחינה של עליית נשמה. הוא מחפש איזה אות מלמעלה שהגידו לאיפה למצוא את הקדושה. ושם הוא פוגש את מי שהוא פוגש, והם מסתכלים עליו כמו על איזה מין יצור על ארבע שמסתובב בין הרגליים. רגע, מי בין אותך? מה? ואיפה אתה בכלל? מה אתה מחפש כאן? הוא היה צריך לעבור את זה. זה הרי זכייה, נכון? אבל כדי לגלות את העקשנות שלו עד הסוף, הוא היה חייב לעבור את המסלול הזה. זה כמו הקיר במסלול המכשולים. מכירים את הקיר? יש שם קיר, אתה צריך לעבור עליו. זה אחד מהקירות. הקיר אחד היה לו זה שהוא מכשל פעם ראשונה, הקיר שני היה לו שהוא מכשל פעם שנייה. עכשיו יש לו קיר שהוא פוגש את הבן אדם הזה, והבן אדם הזה למעשה שוחק עליו. הוא אומר לו, מי אתה? אמר לו, אני אדם. אתה בן אדם, אתה בן אדם גדול, אתה בן אדם קטן, אבל אני בן אדם. במילים אחרות, יש הבדל גדול בהשגה שלנו. לך יש השגות יותר עליונות, אבל במהות אנחנו אותו דבר. אני בנוי על אותם עשר ספירות כמו שאתה בנוי. אני אצטרך בסוגריים, מותר לפתוח סוגריים. שמעתי פעם אחד מהרבנים, זה נכון, זה כתוב בספרים, עד שלא שמעתי זה ככה. שפה מדוברת, זה לא כל כך חדר לי לראש. הוא אמר, יש הרבה דרגות בנשמות. יש נפש, רוח, נשמה, יש הרבה דרגות. יש הרבה דרגות בעולמות. יש נשמה שבאה מעולם העשייה, יש נשמה שבאה מעולם יותר גבוה, מעולם היצירה, יש נשמה שבאה מעולם הבריאה. הרבה רמות. אם אמר שאצל אדם מסוים התגלתה אצלו רק בחינת נפש, הרוח והנשמה עוד מחכים שהגיע התור שלהם להעיר ולהתפתח, יש פה כרגע רק נפש, ובתוך הנפש יש גם היררכיה של נפש, רוח, נשמה, אז אצלו התגלתה רק הנפש של הנפש. עכשיו, מאיזה עולם הגיעה הנשמה שלו? מעולם העשייה. אז בתוך עולם העשייה יש גם כן כמה רמות. אז יש לו נפש בנפש של עשייה שבעשייה. עכשיו, בעשייה שבעשייה יש עשר ספירות, אז מה המלכות? מה הספירה הכי תחתונה? לכאורה, הבן אדם הזה, כמה השגות יכול להיות לו כבר? איזה מין... ויצר הרע יכול להיות שנתונו גדול. כן, אז איך הוא נראה? הוא אומר, אף על פי כן, אם היינו יכולים לראות, אני לא יודע אם המילה לראות היא נכונה, אולי להרגיש, אולי אין מילה, את הנשמה שלו, לא יודע מה היה קורה לנו. המהות של הנשמה שלו היא יותר גבוהה מכל העולמות ומכל המדרגות. מכל המלאכים ומכל הספירות, במהות, למרות שאמרנו קודם שהספירות זה הדבר הכי גבוה, אבל במהות הפנימית הנשמה זה הדבר הכי גבוה. על הספירות לא נאמר חלק אלוק ממעל, על הנשמה של האדם כתוב חלק אלוק ממעל. זה פלא נפלא, האדם הוא בעל בחירה, הספירה איננה בעל הבחירה. האדם הוא בעל בחירה כשורשו בבעל בחירה האמיתי, בבורא. אז כאן רבי נחמן כדרכו מרמז את זה כאילו זה סרטוט כזה עדין בתוך ציור שכשהוא חסר, חסר כל הציור, אבל כשהוא נמצא לא מבחינים בו. הסרטוט הזה זה מילה אחת קטנה, אומר, אני אתה? הוא שואל אותו, מי אתה? הוא עושה לו ככה, מי אתה בכלל? הוא אומר, הוא עושה, לאט לאט, קודם כל אני בן אדם, אז אל תדבר אליי ככה. זה מאוד חשוב לזכור כשבאים מחשבות כאלה לבן אדם, יש עוד פעמים שהמחשבה שלנו מענה אותנו, והיא אומרת לנו, מי אחד אותנו? חשבות כאלה באות לנו. סליחה, קודם כל אני בן אדם. אני יכולה לחלל עליי שבת אם אני חולה, כן? אני בן אדם. ותמה, עכשיו הבן אדם הגדול הגיע הזמן שלו להתפלט, אמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכלל אדם. פעם לא הייתי פה את האדם שתלבים פה. במקום הזה לא מגיעים בני אדם. זאת אומרת, במילים אחרות, שאני על אדם. כן? אני לא אדם. אני מעל לבני אדם. אם בני אדם לא מגיעים כאן ואני נראה כמו אדם, אל תיקח אותי ברשבון, אני לא בן אדם. אני מעל בו. אבל הוא לא מתפעל מכל זה. הוא סיפר לו כל המה, הוא אומר ככה, הנה, זה היצור היחיד שפגשתי. כנראה הוא נשלח כדי לעזור לי. בשלב הראשון הוא מאוד מפריע לו, אבל בסוף יוצא מזה עזרה. סיפר לו כל המעשה הנעלות בתמימות, הוא מתייחס אליו כאילו חבר שלו. הוא מספר לו, תשמע, אולי תעזור לי, אולי אתה יודע איפה יש. ושום, סיפר לו כל המעשה הנעל, ושום מבקש הר של זהב, הוא מסור של מוזריות. אמר לו, הוא ראה, האיש הגדול הזה ראה שאותו אדם קטן לא יודע איפה זה. מה הדבר היחיד שנשאר לו זה שהוא יודע שזה קיים. אתה בזה לפגוע, נכון? זה לקרב אותו, זה לנתק אותו, צריך לפגוע בדיוק שם. אז מה אמרנו? בוודאי אינו בנמצא כאן, אין דבר כזה. הוא לא אמר לו קשה להגיע, יגיד לו קשה להגיע, אז יהיה לו עוד יותר חשק להגיע. הוא אמר לו, אין דבר כזה. אין. כך כתוב בתהילים, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אין, תעזבו. לא שקשה להגיע לעבודה קשה, אין. יש ביטוי, שב עבוד אלוקים. ביטוי בדרי עשר. החוטאים אמרו, זה בחינם לעבוד את האלוקים, או שיש כאלה שאומרים, זה קשה מדי לעבוד את האלוקים. נבל אומר, אין אלוהים. אין. אין לנו צעק לב, חבל בכלל על ה... אל תחפש, אל תשאל אותי. ודחה אותו, ואמר לו שהשאיר את דעתו בדבר שטות. זה לחפות המורגנה, יש לי, אז סתם. השאיר אותך. כי בוודאי אין לנו צעק לב. והתחיל לבכות מאוד. היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. זאת לא עבדו עליו. השאירה לי כתב ידע על המטפחת, הרבתי את המטפחת מול השמש ובטח נמצא. הוא דחה אותו. היינו האדם המשנה שבחה, שפגע, דחה אותו בדברה ואמר כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות שבוודאי יש. אתם זוכרים, דיברנו פעם על קטרוג המלאכים. מי היה פה מתי שדיברנו על קטרוג המלאכים? דיברנו על קטרוג המלאכים מקטרגים כמה פעמים במדרשים ובגדות חז"ל בש"ס. יש כמה פעמים שהמלאכים מקטרגים על בני אדם. פעם אחת, לפני שאדם נברא. מה, אתה הולך... הקדוש ברוך אמר נעשה אדם בצלמנו ודיבר בלשון רבים, הוא שיתף אותה. אז הם אמרו לו מה? נחטא. אחר כך פעם שנייה הם קטרגו לפני מתן תורה. כך כתוב, דיברנו על זה, כשלמדנו תורה י"ז, דיברנו על זה, כשעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בעינינו? כאלה שמפרשים בינינו לבינך, הוא נכנס יותר קרוב מהם. ומה לגדוד אישה בינינו? מה אמרו? אז הוא אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו, ריבונו של עולם, תנה אותך על השמיים? תן לנו את התורה. תן לנו בחירה, תן לנו את התורה. עכשיו יש לזה דווקא גוף ומימד פיזי. מי קבע? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אשב להם תשובה, אז הוא אמר, ירא אני שלא ישרפו לי באבן פיהם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ותענה להם תשובה. ואחוז בכיסא כבודי, רבי נחמן מסביר שאחוז בכיסא כבודי זה תקשור את עצמך ביחד עם כל הנשמות. זה כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. אל תלך לבד, אתה הכי גדול, תקשור את עצמך עם הנשמות הקטנים. אז משה אחוז בכיסא כבודו וענה להם תשובה. מה ענה להם תשובה? כלום למצרים ירדתם, כלום יצר הרע יש ביניכם. איזה תורה הייתו לה? בתורה כתוב על כל דבר עשירי, אני יודע, זכר לפי הסופליים. ויש שם כבד את אביך ואת אמך ולא תרצח ולא תנאף, מה זה שייך אליכם? אין לכם נטיות כאלה בכלל. מה היה הוויכוח שם? הוויכוח הוא שמשה בסוף ראה להם שעיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה במקום שמקבלים אותו במקום כזה שיכלו באותה מידה לדחות אותו ואין שום בעיה. אם אני רוצה אני מקיים מה שהוא אומר לי, אם אני רוצה אני... השמיים לא יפלו עליי אם אני אעשה את הכל הפוך כמו שכתוב בתורה. במקום כזה זה עיקר כבודו של השם יתברך, לא במקום שאתה מוכרח. המלאך מחויב, הוא מוכרח. אפילו אם היה מקבל בחירה אבל רשמי הוא לא היה. וחוץ מזה המלאך גם לא יכול לקבל בחירה. היו מלאכים שנתנו להם בחירה והם נכשלו לגמרי. הם נכשלו ולכו להתחזק חזרה. מדוע זה? כי השורש של האדם הוא יותר גבוה. השורש של האדם הוא יותר גבוה. ודווקא לאדם נתנו את התורה. עכשיו ההבדל הוא רק בין האדם לתורה, יש בכל אופן, יש הבדל. האדם ירד, 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 עד שהוא הפך להיות תודעה אנושית באיזשהו שלב. הפנימיות שלו נשאר קדוש. התורה ירדה, 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 ירדה ונשארה קדושה. כמה שירדה והיא הפכה להיות בראשית, ברא אלוקים, בדיון, קלף וכן הלאה, כי יגח שור איש את שור ההוא וכל הביטויים הגשמיים האלה, אבל הקדושה נשארה אותו דבר. עכשיו, ברגע שאני מתחבר לתורה, אני יכול להתחבר לקדושה של הנשמה שלי. בשביל זה באמת, כשהוא לקח את המטפחת והוא רצה לקרוא מה שכתוב, אז הוא הרים אותה מול השמש. מה זה, מה מסמלת כאן השמש? השמש בקבלה לספירת התפארת, שזה המקום של התורה. מול השמש, מול התורה, בעזרת לימוד התורה, הוא יכול לראות מה השכינה רוצה ממנו, לאן היא מכוונת אותו. והשכינה זה דבר אחד עם שורש נשמתו. והאנשים הגדולים כאן הם מסמלים את סיפרוג המלאכים. יש לנו עוד משהו שמסמל את סיפרוג המלאכים, שהוא יושב בתוכנו. היצר הרע שלנו הוא גם תוצר של סיפרוג המלאכים. והיצר הרע בא אלינו בשתי צורות, אבל תמיד הוא בא בעצם אותו דבר. לפעמים הוא בא לפמפם לנו את הגאווה ואת התאווה ולעשות אותנו גדול, לפעמים הוא בא ומוריד אותנו עד דקה, עד הפר. הוא אומר לנו, אתה... כמה פעמים הוא עבר לכל בן אדם, חברה פעם, אתה... לא פעם, הלוואי שזה יהיה רק פעם. אני טיפש. מי לא הרגיש את זה? רואה איזה טיפש אני. הרבה פעמים זה יוצא איזה טיפש הייתי. אבל הרבה פעמים זה יוצא, אני פשוט טיפש. כן, מאיפה זה מגיע עכשיו? מה פעמים שאני טיפש? אין טיפשים יותר גדולים ממני. חמים יותר גדולים ממני. תמיד אני באיזשהו מקום בהם. כמו שאני טיפש, אני מכיר בן אדם שיותר חכם. מה יש? מה מגיע לי בגלל זה? לא, אבל יש עניין שיצר הרע צריך לדחוף את הבן אדם שיותר למטה. או שהוא מעלה אותו למעלה יותר מכולם, הוא יותר מעצמו, או למטה יותר מכולם יותר מעצמו. השורש של הכל זה דבר אחד, זה כאילו אתה לא ראוי, אתה לא שייך. זה בעצם האמירה האמיתית של היצר הרע, וכל האמירות הקטנות האלה, בוא נלך, בוא נראה, בוא נעשה, זה ענפים קטנים. הדבר המרכזי זה אתה לא ראוי. והיות שאתה לא ראוי, אז אחד מהשניים, או שאתה בדיכאון, או שאתה אומר, אם אני לא ראוי למה שאמיתי, אז אני אלך לקנות את התחליפים. אבל הכל בא מהמקום הזה שאתה לא ראוי. או כמו שאומרים, מי אתה בכלל? מי אתה? אם תופסים את השורש, אפשר למצוא את הכל. אתה תופס את השורש. השורש הוא זה הנקודה. איך אמר לסיום חבוני מצ'יפטה, זה חזרנו על זה הרבה פעמים. החטא הכי גדול אצל יהודי זה שהוא שוכח שהוא בן מלך. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, לדעתי שטות. המחמת, עכשיו כבר לא אמר שזה לא נמצא בעולם. כבר נסוג מהעמדה שלו, הוא לנחישות של האדם הקטן. האדם הגדול כבר נסוג. לדעתי שטות. המחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך, ואקרא לכל החיות, כי אם רצים את כל העולם, אולי תדע אחת מהן נהר ומבשר כנעת. החיות זה לא חיות פשוטות, זה יכול להיות חיות הקודש, כן? זה עולם נפלא, שאם בן אדם מתעקש, אז כל יצורי תבל עומדים מוכנים לשרת אותו, לעזור לו לעבוד את השם. זה הנקודה כאן. אז הוא אומר, אני לדעתי זה שטות, אבל אם אתה מתעקש אני אעשה את זה שטות. למה אתה חייב? מה קרה אם אני מתעקש? יש אנשים כך הוא נברא. הוא נברא לעזור, רק העזרה שלו הולכת בסדר כזה שקודם כל הוא מפריע, וכשלא שומעים להפרעה שלו הוא נהפך ומתחיל לעזור. יש בפרשיות של יציאת מצרים, בפרשת בשלח, ופרעה הקריב ויסדו בני ישראל את עיניהם ויראו את מצרים, והנה מצרים נוסע אחריהם ויצעקו בני ישראל להשם. אומר המדרש, למה לא כתוב הוא פרעה קרב, למה כתוב פרעה הקריב? הפירוש פשוט שהוא הקריב את כל החיילים שלו. זה בכלל לא אומר שהוא נסע ראשון, יכול להיות שהוא נסע אחרון. אבל פרעו הקריב, במדרש כתוב פרעו הקריב את ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. עובדה שבסוף הפסוק כתוב ויראו בני ישראל בני מצרים נוסע אחריהם ויצעקו בני ישראל אל השם. אם לא פרעו היה מתקרב הם לא היו צועקים אל השם. ואדם בסדר, יצאו ממצרים ניסים ונפלאות כאלה עשר מכות, שום דבר, הכל בסדר, הכל בסדר. אז פתאום מראים לך שזה ככה, לא ככה יוצאים מצרים. אז פתאום הם ראו שבלי קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז לא יכול להיות שום דבר. זאת אומרת, ההפרעה עצמה, אם יודעים מה לעשות איתה, היא הופכת להיות המחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהן מהר ומבצר כנב. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, ושאל אותם, כאן זה חלק מההפרעה, וכולם השיבו שלא ראו, הם רצות את כל העולם, נו, מי יכול לדעת את אותו מהם? ואמר לו, ראה, יש את הסיפור לפניך. אם תשמע שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. והוא הצהיר מאוד ואמר שבהכרח הוא נמצא בוודאי. אמר לו האדם המשונה לשני מהרצות, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, כבר אמר יותר גבוה. ואולי יודעים מהם, מחמת שהם פורחים באוויר, בגבוה? אולי ראו ארום מבצר הנ"ל וכלך אליו, ותאמר שאני שלחתי אותך אליו. מה זה? למה הוא צריך לומר לזה? כי זה התפקיד שלו. והלך כמה וכמה שנים לבקשו. איך אתה נסביר פעם את כל העניין של השנים? אבל דיברנו על זה. שנה זה שלמות של מאגר חיים. הוא מצא שוב אדם גדול מאוד כנ"ל, ונשא גם כן אילן גדול כנ"ל, ושאל אותו גם כן כנ"ל, שאל אותו עוד פעם. עוד פעם צריך לראות את החוויה הזאת. שבא אדם גדול, וכמובן שהוא עוד יותר במעלה יותר גדולה, הוא אומר לו, מי אתה? היי, מה אתה עושה פה? אין כניסה ליצורים כמוך. והוא היה צריך לספר לו את כל הסיפור, ושיב לו כל המעשה, ושאחיו שלחו אליו. עכשיו, הוא דפר אותו גם כן, כי בוודאי אין לו נמצא. הוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו, האדם הזה והשני למלכות, הנה אני ממונה על כל העופות, תקרא אותם, אולי יודעים הם. וקרא כל העופות ושאל את כולם מי קטן ועד גדול והשיבו שאינם יודעים מה הוא נמצא ענן. כן, יש פרק כזה באיוב, והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, ושם יש פה תנ"ך שאול אמר לא בי, איך כתוב שם, חבל הזמן, אני לא יודע אם אני נמצא מהר את הפרק, אין זמן כבר. מחפשים אותה בים, מחפשים אותה פה. תודה. אם אני נמצא, אני אולי נמצא להתאים את כמה ספקים האלה. על אותו פנים, אף אחד לא יודע. אתה רואה שבוודאי אינו בעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. והוא היינו השני למלכות, הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם. אמר לו האדם השני הזה, בשני למלכות, לאלן במדבר נמצא שם אחי שממונה על כל הרוחות, והם רצים כל העולם, אולי יודעים הם. והלך כמה וכמה שנים לבקש, נשא אדם גדול גם כנעל, ונשא גם כנעל גדול כנעל. שאל אותו גם כן כנן, והשיב לו כל המעשה כנן ודחה אותו גם כן. והפציר אותו גם כן, אמר לו האדם השלישי הזה לשני למלכות, שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם. וקרא אותם ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהם הוא יפתר עליהם. ואמר לו האדם השלישי לשני למלכות, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך. וכאן כבר לא אומר יש לי אחרדי שמעונה, אני לא יודע על מה. לא, נגמר הסיפור. אלא כל הסיכוי להתייאש. אתם יודעים, חסידים אמרו פעם שמה הקדוש ברוך הוא רוצה לבן אדם? הוא רוצה שכשהוא מגיע למקום שהוא כבר לא יכול לגמרי, הוא רוצה ממנו עוד סנטימטר. איך שאתה נעצר, איך שאתה מרגיש כבר אי אפשר עוד דמעה אחת, ממשהו אחד, זהו. ברגע שיש את זה, אז הכל מתאפס. וזה מה שקרה כאן. והתחיל לבכות מאוד, כבר אין מה לעשות, אז הוא בוכה. ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כך ראה שבא עוד גבוה אחד, וכעסת לה לממונה ענה, מדוע נתאחרת לבוא לו? גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עימהם? זאת אומרת, הפך להיות המוציא לפועל של הפרויקט של השני למלך, מי שלא משתתף. סוף סוף הוא יודע שזה התפקיד שלו. השיב לו שהתעכבתי עם החמאס שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומסתר של מרגליות. אז זה צריך להתעכב הרבה על הנקודה הזאת, זה כבר לא יעתה. וכאורה רק עכשיו היא הגיעה, הרי כבר מחפש אותה כמה שנים, ואיך זה מסתדר? הכרונולוגיה כאן היא... טוב, נשאיר את זה. שום יעזור, שכל אחד נמצא את הבת מלך שלו.